רבותיי, אנחנו חוזרים לנושא שלנו, הכוזרי. למעשה ראינו שהמלך הכוזרי דוחה את דברי הפילוסוף בתשובתו על החלום הידוע. מהו החלום, מי זוכר? כוונתך רצויה לפני האלוקים ומעשיך אינו רצוי. והסיבה היא פשוטה, הפילוסוף בעצמו יש לו השקפת עולם שמנתקת את האדם מן האלוקים. הוא אומר, האלוקים שם, אנחנו כאן, הוא לא רואה אותנו, הוא לא מכיר אותנו, אין קשר בין אדם לאלוקים. ואז הפילוסוף ממשיך לחפש את דרכו, מהו המעשה הנרצה לפני האלוקים. בבקשה, פתחו בדף ה', בבקשה, דף ה'. אחרי כן אמר הכוזרי בליבו, נשאל את הנוצרים ואת המוסלמים, כי באחת משתי הדתות הללו נמצא בלא ספק המעשה הרצוי לפני האלוקים. ישאלו מוסלמי, אתה מאמין באלוהים? מה הוא יגיד? מה הוא יגיד? מה זה? ויכעס אליך, בטח. ישאלו את הנוצרים, אתה מאמין באלוהים? מה הוא יגיד? מה הוא יגיד?
אותו דבר,
הוא לא יחס. למה הוא לא יחס? מעניין באמת שהמוסלמי שפוגעים בהם באמונה שלהם, אני לא יודע למה, אבל הם מאוד כועסים במוחמד או בזה. יש כעס גדול, יש בהם מה שנקרא קנאות גדולה. והנוצרים, אני יודע, אולי גם כן, אבל לפחות היום זה לא כל כך מתבטא. בכל זאת, שתי הדתות האלה הגדולות בעולם, האסלאם והנצרות, הן מתיימרות להגיד, אנחנו יודעים מה האלוהים רוצה, ואנחנו הולכים לפי הרצון האלוהי. ולכן זה מתאים גם לחלום, הרי בחלום הוא מחפש את המעשה שהאלוהים רוצה, אז הוא אומר, בוא נחפש אצל הנוצרים, בוא נחפש אצל המוסלמים, אולי שם נמצא פתרון לחלום הזה, מה לעשות שאני אמלא את רצון האלוהים. מהו המעשה הרצוי בין האלוהים? אשר ליהודים, די לי במה שנראה לאין כל מיותם נתונים בשפל, מעוטי מספר וסנועים על הכל. למה הוא לא שואל את היהודים? הרי יש שלוש דתות גדולות בעולם. הנוצרים, כמה יש נוצרים בעולם, מי יודע? יותר ממיליון. יותר משני מיליון, כמה יש? מיליארדים. כמה יש מוסלמים בעולם? כמה? מוסלמים, כמה יש? יותר ממיליארד. יותר ממיליארד. כמה יש יהודים בעולם?
מיליון.
כמה? 10 מיליון? 13 מיליון? אני כבר לא מדבר על אז, מדבר גם היום. כשאתה הולך לבדוק דבר לפי העוצמה שלו, לפי הכוח שלו, לפי ההשפעה שלו, ודאי וודאי שהנצרות והאסלאם הם בעלי ההשפעה היותר גדולה על החברה האנושית. אמנם יש גם במזרח בודיסטים וכל זה, אבל במה שאנחנו עוסקים כרגע זה לא במזרח הרחוק, כי העולם של המזרח הקרוב היה תלוש מהמזרח הרחוק, לא היה לו קשר לעניין הזה. בכל זאת, המלך הכוזרי בצדק מסוים אומר, אני הולך לשאול את הדתות החזקות, והחוזק מתבטא בכמות, במיליארדים, בעוצמה, בשלטון, בכוחניות כזאת ואחרת, וכנראה מי שהאלוהים אוהב אותו, נותן לו גם מה? נותן לו כוח. זה הגיוני הדבר הזה. אבל למה הוא לא שואל את היהודים, גם היהודים משהו בעולם? למה? תראו מה הוא אומר כאן. נתונים בשפל, מעוטי מספר, שנויים על הכל. רוצה לדייק בדברי הראשונים, בדברי הכוזרי. צריך להבין מה זה יהודים באותה תקופה. בשביל להבין מה זה יהודים באותה תקופה, צריך לבוא לשואה ולדמיין לעצמנו, זה לא דמיון, זה מציאות, אנחנו חיים, אני נולדתי עוד, השואה הייתה. מה זה היה יהודי באירופה בזמן השואה? זה היה יותר גרוע מכלב. כלב היה לו מה לאכול. ליהודים לא היה מה לאכול. הוא היה נרדף, הוא עשו ממנו סבון, מה לא עשו ממנו? היה יהודי, העם היהודי בשואה, היה בשפל נורא. באמת ראיתי אצל כתוב כמה פעמים שהגלות השפילה את עם ישראל, הקטינה את עם ישראל, גם פיזית וגם את מעמדו של עם ישראל בעולם. חז"ל אומרים, הגלות זה עצמות יבשות, אנחנו כמו עם שנשאר ממנו שלד, ולא סתם שלד, שלד מפוזר. היינו ממש במצב נורא והיום, אותו דבר לפני 1,000 שנה. אומר המלך הכוזרי, ליהודים אין לי מה לדבר בכלל. המצבם השפל, מספרם המועט, וזה שכולם שונאים אותם, מראה שמה? שאלוהים לא איתם. זה נכון או לא? מה אתם אומרים?
איפה היה אלוקים בשואה?
איפה הוא היה בשואה? הנה. בשואה? שאלה טובה. אבל יש בזה צדק בעניין, אני מוכרח לומר. באמת חז"ל אומרים שאין לך חילול השם יותר גדול מזה שעם ישראל בגלות. עצם העובדה שאנחנו בגלות, זה הופך אותנו למציאות לא בריאה, לא טובה. חילול השם, היינו אומרים, חילול משום חלל. חלל, איפה האלוקי? איך אמרת, איפה האלוקים היה? איפה הוא נמצא? חלל זה וקום. כאילו אין אלוקים בעולם, או אין אלוקים בישראל. יש מדרגות בעולם. למה אנחנו בגלות? מישהו כאן היה פעם בגלות? ירים את היד. מה אתם אומרים? איך זה היה?
גרוע מאוד. אוכלי חזיר.
גרוע. אפילו באופן פרטי זה היה גרוע, אתה אומר. אבל נדבר כאן באופן לאומי. הגלות זה המצב הקשה ביותר שהעם היהודי הגיע. אני רוצה להסביר את זה גם אולי בדרך משל. למה הדבר דומה? לעץ. שנעקר, חתכו אותו, נצר משורשיו יפרה, או לעשב חד שנתי, כמו חיטה, או כמו גווניה, או משהו כזה, שמה שנשאר ממנו בסופו של דבר, זה רק זרע. מכל השיח הגדול הזה נשאר, אפילו לא הגווניה, רק הזרע של הגווניה. מישהו ראה פעם זרעים של הגווניה, יצא לכם לראות. תפתחו כאן, בניה, תראו שם זרעים. זה דבר שהוא נראה מת על פניו. נכון שיש בתוך הזרע חיים, אבל אתה לא רואה שום דבר, אתה לא רואה לא את השיח, לא את העת, או שום דבר. בגלות אנחנו משולים איזה זרע, כמו איזה צמח חד שנתי, שהכל התייבש, ונשאר בו רק איזה לחלוכית של חיים, בכוח, בתוך איזה זרע, זה מה שאנחנו נראים. לכן אומר המלך הכוזרי, אני לא רואה כאן את אלוהים אצל העם היהודי, אני לא רואה אצלו. אני רואה הפוך בדיוק. אני רואה כאן השפלה נורא, משהו מצומצם ביותר, קטן ביותר, מבחינה מספרית אפילו. וחוץ מזה, שונאים אותם בכל מקום. דרך, זה מה שאנחנו קוראים היום אנטישמיות. אתם חיים בארץ ישראל, אתם לא יודעים מה זה אנטישמיות. מישהו כאן חווה פעם חוויה של אנטישמי? אנטישמיות, מי חווה פעם דבר כזה? לא חוויתם. איפה? בגלות. זה נורא בעיון. תארו לעצמכם שאתם מרגישים ששונאים אתכם. תארו לעצמכם. זה לא נעים הדבר. מאוד לא נעים. באנטישמיות עוברת למעשים. מרביצים לכם. כמו בפריז, לא בעבר היום. אתה עובר בפריז, וסיפרו לי כאן אלה שהיו בפריז פעם, היום באזור של הערבים, של המוסלמים, אתה צריך להוריד את הכיפה ולהתחפש לגוי. אם לא, אתה תחטוף שם לא רק יריקות, תחטוף מכות רצח. למה? כי אתה מה? אתה יהודי. זה חוויה מאוד לא סימפטית, לא נעימה הדבר. וזה היה המצב של עם ישראל. לכן אומר המלך הכוזרי, אני אין לי מה לדבר עם היהודים. כי אני רואה שהאלוהים לא איתם.
גם לעשות את זה לאחרים זה לא טוב.
אני אמרתי שזה טוב. לסנוע בכלל, מי ששונא, סימן שהוא חולה נפש. מי ששונא, אפילו שונא, לא יודע, אפילו יתוש. אפילו שונא יתוש, הזבן אותך פעם. אתה שונא אותו? יש לך בעיות בנפש, חביבי. למה לא תאהב אותו? זה הרי כתוב, אוהב את הבריאות, זה בריאה של הקדוש ברוך הוא. אה? לא חייבים לקרב אותו, אבל לאהוב אותו לפחות. פעם היה לי יתוש באוזן, בלילה, לא נתן לי לישון. אמרתי, יתוש, אתה חושב תרגיד אותי? לא יעזור לך. בסוף התייאש מני הלך. אין לך דבר בעולם שנברא שזה לא רצון השם. כולל יתושים, סליחה שאני אומר. על אחת כמה חמה בבני אדם. אסור לשנוא. אמנם כתוב, משנאיך השם ישנא, זה נכון. אבל זה לא התורה, זה דברים חריגים שלפעמים לצורך תיקון העולם, אין לך ברירה, אתה צריך להילחם במישהו, באויבים, בשונאים, אז זה דין אחר. אבל לכתחילה אדם צריך לאהוב. אברהם אבינו כזה. אברהם הוא אבי שאהב את כולם. ולא לשנוא אף אחד. כולל הערבים דרך אגב. תשאלו אותי איך. תבוא למכון מיר, תראה. לפני שבאתי לכאן דיברתי עם ערבי. אני לא שונא אותו, הוא גם לא שונא אותי. אולי בלב, אני לא יודע. אבל אנחנו אומרים, בידידות, מה יש? אפשר לדבר עם ערבי, הוא בן אדם. בדיוק כמוני. מלחמה זה מלחמה. וגם בזמן מלחמה, אני מוכרח לומר. זכיתי להילחם במלחמות ישראל, כמה מלחמות. אף פעם לא שנאתי בזמן המלחמה. ירו עליי, יריתי על אחרים. אני לא יודע אם הרגתי או לא הרגתי. אני חושב שהרגתי כמה. אבל לא, בדקתי את זה. אבל לא מתוך שנאה, אלא מתוך חוסר ברירה. הייתי חייב להילחם, נלחמתי. לא שאני בא ואני לוקח ערבי ואוכל אותו לתיאבון בארוחת בוקר או משהו כזה. לשנוא זה לא דרכה של תורה. אלא אם כן יש דברים חריגים, אני כבר עניין אחר צריך לקבל פסק הלכה כזה או אחר, את מי ואיך ומה ומו. נכון, נחזור לעניין שלנו. כן, המלך הכוזרי פונה קודם כל אל הדת הנוצרית, שהיא באותה תקופה הייתה דת מאוד חזקה, בשאלה של החלום. הוא אומר, תשמע, יש לי חלום כזה, מהו המעשה הרצוי לפי האלוקים? הוא פונה לנוצרים. בוא נקרא, מה הוא אומר לנוצרים? אחרי כן, אמר הכוזרי בליבו, אשאל את הנוצרים ואת המוסלמים, כי באחת משתי הדתות האלה נמצא בלא ספק המעשה הרצוי. אשר ליהודים, די לי במשר הנראה לאין כל מאותם ניתונים בשפל מיותי מספר סנאים על הכל. דרך אגב, חוזר על הרעיון הזה גם בהמשך, שליהודים אין מה לדבר איתם, אבל בכל זאת הוא מדבר בסוף עם היהודי, כמעט כל הספר הזה רק היהודי. תשאלו אותי למה?
זה מה שאני אשאל.
לא, אין לו ברירה. זאת אומרת, הוא לא בא לדבר עם היהודי לכתחילה. הוא בא לדבר עם היהודי בדיעבד. הוא אומר, אין לי ברירה. נוצרים באים ואומרים, אתה לא מאמין לנו? אנחנו באים, כל הדת שלנו, המקור שלה בברית הישנה, מה שהם קוראים. בתנך, ביהדות. הוא בא למוסלמים, אתה לא מאמין לנו? כל הדת שלנו בנויה לתנך. הקוראן, יש חלקים גדולים מהתנך. אז הוא אומר, באמת הוא אומר, אין לי ברירה, אני לא הייתי רוצה לדבר איתם, אבל אין לי ברירה, אני חייב לדבר עם היהודי, והיהודי בדרכו שלו מביא אותו לידי כך שהוא יתגייר בסופו של דבר. נלמד את הדברים. בכל זאת נראה מה הנוצרים חושבים על עם ישראל. בוא נראה בבקשה. אז קרא לאחד מחכמי הנוצרים, וישאלהו לתורתו ולמעשהו, ויענהו עליו ויאמר לו. ושימו לב להבדל בין השאלה לפילוסוף ולנוצרי. לפילוסוף הוא שואל אותו, מה האמונה שלך? ולנוצרי הוא אומר, מה התורה שלך? מה המעשים שלך? הוא לא מדבר איתו על אמונה, הוא מדבר מה המעשים, מה התורה. כי זה מה שהוא מחפש, הוא לא מחפש פילוסופיה, הוא מחפש כאן פרקטיקה. מה לעשות למצוא חן בעיני האלוהים? אומר לו הנוצרי, אני מאמין, עכשיו אני מבקש ככה. לפני שאנחנו נגיע לקריאה עצמה, בנצרות היא מתאדרת קודם כל ביהדות. כשהם משיגים, גם דרך אגב מיסיונרים הולכים כאן. הם מוכרים לך דבר עם אריזה יפה, אבל אחרי האריזה היפה הזאת אין שום דבר, או יש עבודה זרה נאמר ככה בהמשך. זאת אומרת, בהתחלה כשהוא שואל את הנוצרי, הוא אומר לו, הוא מאמין בדיוק במה שיהודי מאמין. תכף נראה את הדבר. אבל, מה זה המילה אבל? מה זה אבל? אבל, אבל. כל מה שאמרתי לך זה נכון, אבל. בא לבטל את כל מה שהיה מפני. ככה הנוצרי, הוא קודם כל מציג את עצמו כיהודי, כביכול, או כיהודי מאמין. אבל בסופו של דבר אנחנו נראה שזה עבודה זרה. בוא נראה את זה בתוך. אני מאמין כי כל הנמצאים נבראים. מה אומר יהודי? מאמין שאלוקים ברא את העולם, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. הוא מאמין בזה. כי קדמון רק הבורא ידבר. דיברנו מה זה קדמון, זאת אומרת שמעל הכל, לפני הכל, רק הבורא. לא הבריאה, לא העולם, אלא רק הבורא. זה מתאים לאמונת היהודים? מתאים, בסדר גמור. אשר ברא את העולם כולו בשישה ימים, בדיוק כמו שכתוב בתנך, וכן מאמין אני כי כל האנשים מצאצאי האדם הם. זאת אומרת, המין האנושי הוא בנוי בצורת עץ, שהיסוד שלו, הזרע שלו, זה האדם הראשון. מה זה כל כך חשוב לדעת הדבר הזה? כי כל אחד מאיתנו המשך של הזרע הראשון. זה כמו עץ זית, שהגרעין של העץ זית, הגרעין הזה, או הזית הראשון, הוא נמצא בכל הזיתים כולם. זאת אומרת, אם כל הזיתים מזן מסוים, זה מתחיל מהעובדה שהגרעין הוא אותו זן. אותו דבר האדם הראשון. האדם הראשון התמיח חותמו על כל המין האנושי בצורת עץ. מאחד התפתח המין האנושי, 70 עמים ומתפסלים לעוד ועוד ועוד. הוא מאמין בדבר הזה. אנחנו גם מאמינים בדבר הזה. שכל מה שיש באדם הראשון ופוטנציאל יש בכל אדם באשר הוא אדם, כי המין האנושי התפתח מאדם הראשון. כן, מאמין אני איש כי כל האנשים מצאצאי האדם הם, ואליו הם מתייחסים כולם. מאמין אני כי האלוקה משגיח על הנבראים, הוא מתחבר עם בני האדם, זה מאוד מתאים ליהדות. השגחה, התחברות. כי יש לפניו כעס ורצון ורחמים, למרות שזה נראה דבר אנושי, אבל הכוונה היא לא דווקא מבחינה אנושית, אלא הכוונה יש לו מידות. יש לו מידות רחמים, מידות הדין, מידות הכעס, מאמין בזה. כי מדבר אל נביאיו ואל חסידיו, בהערותו ובהגלותו עליהם, כמו שהתנך מלא בנבואות, מלא בדיבורים של הבורא אל הנברא אל האדם. וכאו שכן, כאן מתחיל הסטייה. מה זה נקרא שכן? בעבר. למה הוא לא אומר שוכן? בהווה. למה הוא אומר שכן ולא שוכן? מי יודע? למה הנוצרי אומר הוא שכן ולא שוכן?
שוכן יוצא לי שכן.
מה? תכף נראה את הדברים. לא, הוא מתייחס לעם ישראל כמחוק. גילוי השכינה הייתה פעם בעם ישראל, אבל יותר היא לא קיימת, לפי הנוצרות כמובן. כי הוא שכן כבוד בקרב ציבור אחד, אשר בו בחר, מי זה הציבור הזה? עם ישראל, אשר בחר בנו מכל העמים. הוא מאמין שהעם ישראל, אלוהים, בחר בו, מאמין בדבר הזה. כללו של דבר, מאמין אני בכל מה שסופר על כל אלה בתורה, בספרי דברי הימים ובני ישראל. אותות אשר לא ייתכן לכפור במיטתם, אני מאמין בכל מה שכתוב בתורה. הוא יכול ללמוד במכון מאיר או לא, מה אתם אומרים? הוא יכול ללמוד. כן או לא? עד כאן כן. חוץ מהמילה שכן זה קצת מבלבל. כי מפורסמים היו והתמידו זמן רב ונגלו בהמונים גדולים. אולם, אבל, כמו שאמרנו, עד כאן סיפור יפה. עד כאן משווק לנו את הנצרות בצורה נחמדה ונעימה, מתאים ליהדות, מתאים לכל דבר. אבל מי כאן עבודה זרה? מי כאן דבר והיפוכו, ממש דבר הפוך. כן, זה צריך לדעת, לנוצרים יש ספר, קוראים לזה הברית החדשה. למה זה נקרא הברית החדשה, מי יודע? מה זה הברית הישנה? מה זה ברית? מה זה ברית? חיבור. האלוקים בחר, כמו שהוא אומר, בחר בנו מכל העמים. זה נקרא הברית הישנה. אבל לפי הנוצרים באיזשהו שלב, אנחנו משום מה לא התנהגנו יפה, קיבלנו עונש, והעונש הוא שהוא עזב אותנו, פשוט עזב אותנו. אין לנו זכות קיום יותר. לא דתית ולא לאומית ולא שום דבר, ובמקומנו הוא בחר במישהו אחר, קראת ברית עם מישהו אחר, והמישהו האחר הזה זה הנצרות. זה נקרא ברית החדשה. והדבר הזה הוא כל כך מהותי לנצרות, לתיאולוגיה, לדת הנוצרית, שזה דבר שהם, בדרך, כל הנצרות אומרת על הנקודה הזו, שהם כביכול היהודים, הם ממשיכי היהודים, והיהודים יש להם בעיה, בעיה קיומית, והם רוצים גם להוכיח מדי פעם שבאמת אין לנו זכות קיום, על ידי זה שמה הם עושים, משמידים אותנו פשוט. אם זה בשואה, אם זה מסעי הצלב, אם זה באינקוויזיציה, וכל מיני סיור. גם היום דרך אגב. לא כולם ישלימו עם קיומנו. ולכנסייה הנוצרית יש בעיה עם קיומו, קיומה של מדינת ישראל. איך בולים את זה, את המציאות הזאת שפתאום זה בניגוד לכל התיאולוגיה שלהם. הם מנסים ככה או אחרת, איכשהו לחיות עם העובדה שממש סותרת את כל המהות שלהם, את הברית החדשה. בוא נראה. אולם בסוף דברי ימיהם של היהודים, מתי זה סוף דברי ימיהם של היהודים, מי יודע? מתי זה סוף העם היהודי? יש סוף לעם היהודי. מי אמר שאין סוף? למה אין סוף? יש, שמעתם פעם את הביטוי נצח ישראל? מישהו שמע פעם את הביטוי הזה? מה זה נצח? מה זה נצח? קיים לעד. עם ישראל חי וקיים לעד. דוד מלך ישראל חי וקיים. מה אומרים הנוצרים? סוף ההיסטוריה שלהם. ומכאן מתחיל כל הבלגן, כל ההתרחקות שלהם. עם ישראל חי וקיים לנצח. עברנו את כל הדברים הכי קשים שיכולים להיות, והנה עובדה, דוב ביגון חי בירושלים. ברצינות. למרות שמשפחתי מצד הוריי משמידה בשואה וכל הדברים האלה, הנה אני חי כאן בירושלים. עם ישראל חי לנצח. בניגוד לנצרות שאומרים, סוף דברי ימיהם, הם גומרים את ההיסטוריה כביכול בבית שני, כן. זה בדיוק. זה בדיוק מה שאומר, רבי יהודה הלוי הוא לא נוצרי, אבל רבי יהודה הלוי הוא למד, הוא יודע מה זה נצרות. דרך אגב, אני בהערת צדדי רוצה לומר, מה שאנחנו קוראים כרגע זה מופיע בהוצאה הזאת של אבן שמואל, כי זה הוצאה לא מצנזרת, לא צנזרו את זה. אבל אם יתגלגל לידכם הכוזרי הישן, יש כאן דבר כזה? לא, לא כזה, יש אבן טיבון, תרגום אבן טיבון, זה לא. זה הוצאה חדשה בארץ ישראל על ידי אבן שמואל, שהוא היה חוקר ידוע, תרגם את זה. אבל יש תרגום של אבן טיבון, זה נקרא. זה הוצאה יותר ישנה עם פירושים. ההוצאה הזאת זה לא מופיע. כל מה שאני קורא לכם כרגע זה לא מופיע בכלל. למה? כי הנוצרים, היה להם מה שנקרא צנזורה. כמו בצבא יש צנזורה, גם להם היה צנזורה. כל יהודי שרצה להוציא ספר באירופה, היה צריך להעביר את הספר שלו לשלטונות הכנסייה הנוצרית, ושם היו יושבים בדרך כלל יהודים מומרים, שידעו עברית, והם היו אומרים, מה, הנה זה הספר. אז אתם אפשר לקבל את זה רגע. זה ההוצאה, הספר הזה זה ההוצאה הישנה. ואם אני אקרא בספר הזה את מה שאנחנו קוראים כרגע, פתאום הנוצרי רק כתוב ההתחלה, אבל לא כתוב ההמשך. לא נעים לשמוע את ההמשך. אז זה פשוט, הצנזורה מחקה את כל מה שבהמשך. אם אני כאן אצטט, בכלל, כאן הכל משתנה. אחר כך אמר הכוזרים בליבו, אשאל את פרס וישמעאל. מי זה פרס, אתם חושבים? הנוצרי. מי זה ישמעאל? המוסלמי. היו צריכים להסוות את ה... אבל כל יהודי שקרא את זה, שאמרו את המילה פרס, ידעו, הכוונה היא לנוצרי. ככה זה מופיע כאן. הוא פונה אליהם, אחר כך הוא אומר, פתאום נגמר הנוצרי. בכלל, כל מה שמדובר, מה זה הנצרות באמת, לא כתוב כאן בכלל. למה לא רוצה, התביישו כנראה, צנזורה, התבייש בעבודה זרה בדברים האלה, כן. מה? לא, אבל אני אומר, בספר הזה, זה לא, בכלל לא מופיע, כל הדת הנוצרית לא מופיעה. כשהם עובדים עבודה זרה, הם רואים בבן אדם אלוהים, זה עבודה זרה ממש, אז אומר, האדם הזה הוא האלוהים, אותו האיש, כן? אז זה הוא התבייש כנראה הצנזור, אז הוא מחק את זה, לא ניסה. בוא נראה מה הוא אומר. אולם בסוף דברי ימיהם, בדור אחרון לבני ישראל, עם הנצח, הוא קורא לדור אחרון לבני ישראל, נתגשמה האלוהות, והייתה לעובר בגוף של בתולה ממשפחה רמה בישראל, והיא ילדתו אנושי בניגלה ואלוהי בניסטר, נביא שלוח בניגלה ואלוה השולח נביאים בניסטר, והוא המשיח הנקרא אצלנו בן האלוהים, הוא האב, הוא הבן, הוא רוח הקודש. זה תמצית האמונה הנוצרית. לא צריך להיות בזה חכם גדול בשביל להבין שכל מה שכתוב כאן אין לזה שום אחיזה במציאות, כן.
על איזה מעשים מבססים את הזיבתו שלהם אותם בעצם? על איזה דברים שעשינו, או על איזה דברים מבססים את זה שהקדוש ברוך הוא עזב אותי?
אתה ראית פעם יהודי לפני 2000 שנה איך הוא נראה? יש בעוד, רק תבין את זה, זה בדיוק מה שהם אומרים. תסתכלו על העם היהודי. אם האלוהים איתם, למה הם נראים כל כך מסכנים, ולמה הם סנועים, ולמה הם משפלים, ולמה הם היו תת בן אדם? יש בהודו קט התמים, אתה יודע, שמעת על זה פעם? קט של אנשים תמים, שם זה קטות קטות. היום אני לא יודע איך זה, אבל פעם קראתי ספר, הם חיים בביבים, בהשפטות, בזה. יהודי זה יותר גרוע. יהודי צריך לתן דוגמה מסעי הצלב. מסעי הצלב עברו הנוצרים מצרפת ועד לירושלים דרך מרכז אירופה, ואיך אומרים, ניקו את הכל מיהודים. כל היהודי שהם ראו בדרך, סתם ככה, פשוט רצחו אותו. אירופה התנקתה מיהודים. זה היה מעשה הצלם. זה לא יאומן דבר כזה. אתה, אם היית יהודי באותה תקופה, פשוט היית, אז הורים הנוצרים. די, נגמר העם היהודי. ויש להם סיפורים גם למה, עונש וכל הדברים האלה. אבל למעשה אומרים, הדת היהודית כבר היא לא, או העם היהודי אין לו כבר זכות קיום, למה? הם מסבירים שהוא חטא בזה או בזה, לא משנה. אבל ברוב, אנחנו גם אומרים ברוב אבונותינו גלינו מארצנו, אבל הם אומרים, העם היהודי ברוב אבונותיו, האלוהים עזב אותם. ואנחנו אומרים, כל יום בתפילה, לא ייטוש השם את עמו. לא ייטוש השם את עמו. זה שאנחנו היום חיים כאן מיליוני יהודים בארץ ישראל, זה מחזק מאוד את, את האמונה שלנו בנצחיותינו, אפילו אנשים שהם רחוקים מדת ומדברים כאלה. למרות שיהודים אמרו לא יטוש השם את עמו, איפה? במשרפות של אושוויץ אמרו את זה. אני לא יודע אם שמעתם, יהודי צועק שמה ישראל, איפה הוא צועק שמה ישראל? ששורפים אותו באינקוויזיציה על, 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 על האש. ביסורי תופת, הוא אומר, שמה ישראל, השם, אלוקים של מי? מישהו כאן אמר פעם שמה ישראל? שמה ישראל, השם מה? שורפים אותו, ומה הוא אומר? השם הוא אלוקים שלנו, לא שלכם, של אלה ששורפים אותו. בכל זאת, הנוצרים כל הזמן לחזק את התיאולוגיה שלהם, שעם ישראל כבר עשה את שלו ואין לו, הוא נהנש ואין לו זכות קיום, הם רצו להוכיח את זה באופן מעשי על ידי כל מה שהם עשו לנו 2000 שנה. השיא זה השואה. השואה זה באירופה. אירופה היא יבשת נוצרית, צריך לזכור את הדבר הזה. האנטישמיות במשך 2000 שנים חלחלה לשנאת היהודים, חלחלה לאירופה, ולא במקרה אנחנו רואים מה שנעשה באירופה. בכל זאת, זה העניין. הנוצרים, הם ביססו את, את הדת שלהם על חורבן היהדות כביכול. זה הברית החדשה. זה מובן. ולמה? היהודים לא בסדר, הם רצחו את האלוהים שלהם, לפי שיטתה, הרגו אותו וכל הדברים האלה.
ישו היה יהודי, נכון? אנחנו לא יודעים מי היה
אבא שלו? זהו, זה סיפור מעניין. אני לא מכיר את התיאולוגיה הנוצרית עד הסוף. אבל רבי יהודה לוי אומר בתמצית העניין, הוא אומר שמה שהיה, הוא נולד מבטולה. דהיינו, פעם באה בחורה אחת לאבא שלה, אומרת לו, אבא, יש לי לך סוד גדול. מה הסוד? יש לי עובר בבטן, אבל תדע לך, אני 100%, אני בתולה. מה אתם אומרים, להאמין לה או לא להאמין לה? מה אתם אומרים?
לא
מי לא אומר לא להאמין לה? מי אומר להאמין לה? זה ידוע שבאותם ימים, אם בת נכנסה להיריון, ככה מחוץ לסדרי הנישואים, מה היה דינה? היו הורגים אותה, כמו היום, אצל הערבים. אז באה בחורה אחת, ואומרת לאבא שלה, מספרת לאבא שלה, תראה, אני בהיריון, אבל אני מודיע לך ש... זה סיפור. איך תאמין בדבר כזה? זה חסר היגיון לחלוטין. יש ניסים ונפלאות, אבל ידי כל ישראל, מיציאת מצרים, עמד הר סיני, דברים כלליים, אבל פתאום באה איזה בחורה מספרת סיפורים כאלה, ועל זה לבנות את כל הדת. מעשה שבאופן הגיוני ופשוט, זה מעשה שלא יעשה, ועל זה כל הדת בנויה, ויותר מזה. העובר הזה הוא האלוהים בעצמו, בכבודו בעצמו. קשה לנו להבין את, את הדבר הזה, אבל אומרים לך, אתה רואה את הבן אדם הזה, שתלוי כאן על הצלב. זה האלוהים שלך. תגיד את מה, הם נורמליים? תגיד, תשאלו אותי, מה, הם נורמליים? זה עבודה זרה, פשוטו כמשמעו. והוא גם האבא זאת אומרת, הוא ילד את מי? את עצמו. והוא גם הבן. כל הסיפור הזה, זה סיפור, לפי רבי יהודה הלוי כאן, הוא אומר לו, מלך הכוזרי, תשמע, אתה מספר לי כאן דברים שבכלל הם לא הגיוניים, אין בזה שום אחיזה במציאות, ועל זה אתם בונים את כל הדת שלכם, על הסיפור הזה. איפה הוא נולד, מי יודע? איפה הוא בבית לחם? בעורבה. בעורבה. פעם היה כאן בן אדם אחד, הוא נפטר, זכרונו לברכה. הוא בא מהפיליפינים. ובפיליפינים יש שם נוצרים. והוא רצה להתגייר, והוא לא, הוא היה כבר זקן מאוד. חלה, אגב, מאוד בחלה קשה. הוא נפטר. אבל כשבא לכאן למחוד, שאלתי אותו, תגיד לי, אתה מאמין באותו האיש? כי במה נבחר, איך אתה יודע אם האדם הוא נוצרי או לא נוצרי? אם הוא מאמין באותו האיש, אז סימן שהוא נוצרי. אז שאלתי אותו, אתה מאמין באותו האיש? הוא אומר לו, מה? אני? מה פתאום? אני לא מאמין, הורס, הורס באנגלית, מה זה?
סוס.
הוא נולד בעורבה. אני לא מאמין אלוהים זה סוס, כאלה ככה, הוא בא לה. באמת פעם אחת, לפני שנים רבות, כרק פתחנו את המחוד, בא למחוד מאיר אדם אחד, ואומר, רוצה ללמוד גמרא. אמרתי לו, בסדר. דיבר דווקא עברית, אבל מה, הוא נראה לי לא, הוא בא מברזיל, הוא נראה לי ככה, מה שנקרא מולטי, מולטי זה קושי אינדיאני, משהו תערובת כזה. שאלתי אותו, למה, למה אתה רוצה, מה העניין של לימוד הגמרא? הוא אומר, אני רוצה ללמוד גמרא. שאלתי אותו, אתה יהודי? קוראו לו אליאס, זה היה השם שלו, אליאס זה אליהו. אז הוא אמר, לא, אני לא יהודי, אבל אני רוצה ללמוד גמרא. אז אני בליבי חשבתי, אולי הוא מהאנוסים, אלה שבאו מספרד לברזיל, יש שם האנוסים, אנשים שהם התנצרו בעל כורחם, אז אולי יש עניין לקרב אותו, להחזיר אותו לשורשים. אז באתי לרב ציודה, זכר צדיק לברכה, ואמרתי לו, סיפרתי לו את הסיפור הזה, והוא אמר לי ככה, הרב ציודה אמר לי, תשאל אותו, אם הוא מאמין באותו האיש. אם כן, אל תלמד אותו גמרא. אם לא, צריך לשקול לראות אם תקרב ליהדות או לא. טוב, קבענו פגישה, הוא בא, הבן אדם הזה בא. שאלתי אותו, תגיד לי, אתה מאמין באותו האיש? בטח הוא אומר לי, אני כומר. אז מה אתה רוצה ללמד גמרא? מה לך ולגמרא? אני שואל אותו. אז הוא סיפר, הוא אמר, אני עומד באוניברסיטה, ויש לו תזה שחלק גדול מהברית החדשה זה מהתלמוד. אבל בשביל להוכיח את התזה הזאת צריך ללמוד תלמוד. אז הוא רוצה ללמוד תלמוד בשביל להוכיח את התזה. אבל הוא אומר, כן, אני כומר, אני... אז אמרתי, אני מצטער מאוד, אבל לפי היהדות, מישהו נוצרי, הוא לא רוצה להתגייר, כמובן. אז אי אפשר ללמד אותו, ובאמת... לא לימדנו אותו את זה. אבל זה הקנה מידה. הקנה מידה הוא האם מאמינים שאותו האיש הוא האלוהים. אם מאמינים בדבר הזה, תדעו לכם, הבן אדם הזה הוא נוצרי. הרבה פעמים נתקלתי בתופעות כאלה לברר מה באיזה מידה האדם נוצרי או לא. וזאת היא הנקודה. פעם הייתה בחורה אחת, נזכר, הייתה בחורה אחת מקיבוץ. שהיא בחורה תמימה בקיבוץ בעמק ישראל, קיבוץ לא דתי, ובקיבוץ הזה היה מתנדב אחד, שהוא לא יהודי, נדמה לי מדרום אפריקה, והיא התקשתה בבגרויות לתנ"ך ודברים כאלה, את הצחז בגרויות, אז הוא התנדב, הוא היה גם התנדב בקיבוץ וגם התנדב ללמד אותה תנ"ך לבגרויות. טוב, לימד אותה תנ"ך, מסתבר שהוא היה בחור שכזה בקיבוץ, היה מיסיונר. פשוטו כמשמו היה מיסיונר. הוא היה לא מיסיונר, היה גם בן של מיסיונרי. הוא היה מיסיונר, בן מיסיונר. והוא אחרי שנה שלימד אותה לבגרות, הביא אותה לכנסייה כאן בירושלים, והטביל אותה, מלי, הוא רצה להטביל אותה לנצרות, ושכנע אותה להאמין באותו האיש. טוב. ואז ההורים שלה, שהם מייסדי הקיבוץ, חלוצים גדולים, אנשים אידיאליסטים שנפטרו, זכרונה לברכה כבר, הם ממש נכנסו ללחץ נורא, והם באו אליי, אמרו, ושלחו את הילדה לכאן, אולי תחזירו אותה בתשובה, בשביל זה הלכנו ליישב את עמק ישראל, בשביל שהבת שלנו תבוא ותגיע שאנחנו, שהיא נוצריה או משהו כזה, הוא היה טרגדיה שלמה. טוב, והיא באה לכאן, לא הצלחנו להשפיע עליה, אני מוכרח לומר, לצערי הרב. היום אני לא יודע, אבל אז, בכל זאת, ידע לפני הרבה שנים, והמזכיר של הקיבוץ, שהוא היה אחד מראשי המודיעין בשעתו של מדינת ישראל, אני לא יכול להגיד את שמו, הוא היה מזכיר הקיבוץ, יום אחד טלפן אליי וביקש לעשות, השתדל, להוציא את הילדה הזאת מהזו, אבל מה, המזכיר עצמו, היה לו מהלכים בממשלה, והוא הוציא נגד הבחור הזה שהוא מיסיונר, צו גירוש מהמדינה, משרד הפנים. והיא שמעה את זה, אז היא, הבחורה הזאת, טלפנה עליי, אמרה, אתה, היא אשימה אותי, אתה גרמת לזה שהבחור הזה יגרשו אותו מהמדינה. אמרתי, זה לא נכון, באמת זה לא נכון. אני רוצה לבוא איתך עם הבחור הזה, תראה כמה הוא מתוק, כמה הוא נחמד. טוב, אמרתי, אולי אני אציל אותה או משהו. באו אליי הביתה, המיסיונר הזה, והבחורה הזאת, והוא מתחיל לשכנע אותי כמה צריך להאמין באותו... אז איך הוא מצליח? הוא אומר, תראה, לפני שהכירה אותי, אומר הבחור הזה, היא לא האמינה בשום דבר, אתאיסטית, לא מאמינה בשנה. עכשיו לפחות, היא מאמינה באלוהים, היא מאמינה במשהו. זה לא טוב, שואל אותי. מקודם הייתה טבולה רזה, לא החלק, עכשיו לפחות יש לה איזה אמונה במשהו. כמו היום, אני גם לא מרגיש כל כך טוב, אבל אז הייתי בבית, ככה ושכבתי אליהם, והוא בא, וישבו אותי בבית, אז אמרתי לו, תשמע, זה שהיא אין לה אמונה וזה וכל הדברים האלה, זה לא טוב, אבל זה כמו שאומרים, מחלת שפעת, זה משהו. אבל אתה, בזה שהכנסת לה את אותו האיש לראש, זה סרטן. אתה עוקר אותה מעם ישראל. אז הבחור הזה כאן רוצה להרביץ לי. אני שכרתי כאן אומר, מה? איך אתה יכול להגיד עליו כאן? זה ממש להרביץ לי. זה הקנה מידה. אם אדם בא ואומר שהוא מאמין באותו האיש, הוא יכול להיות יהודי, יכול להיות לצערי נורב, יש כאלה, זה נקרא משיחיסטים, הולכים, אז הוא מסוכן מאוד לעם ישראל. הרב קוק כותב שבמעין היה, שיש לגבי תפילה, כתוב שאם אפילו נחש כרוך על עקבו, לא יפסיק מהתפילה. אבל הגמרא דנה ואומרת, אבל הקרב כן צריך להפסיק, כי זה סכנת חיים. אז בעין היה הוא מסביר, מה ההבדל בין נחש לעקרב? שתיהם חיות לא... אבל הוא אומר, הקרב זה מרמז על עוקר בית. הקרב, עוקר בית, בית, עוקר בית. זאת אומרת, הנוצרים הם מיסיונרים בתפיסה שלהם. הם רוצים לעקור את היהודים מהעם שלהם. והם פועלים, גם היום לצערנו. הם ממש פועלים בעורמה, בכל מיני דרכים. איך להשפיע על בעיקר על אנשים סובלים ומסכנים ועם צרות, דברים כאלה, למשוך אותם לאמונה שלהם, לכנסיות שלהם, וצריך מאוד מאוד להיזהר. אז זה העניין של הנצרות. הנצרות באמת זה עבודה זרה לכל הדעות. ממש עבודה זרה. לקחת בן אדם, להגיד שזה אלוהים, אבל יותר מזה, למחוק את עם ישראל מהמציאות, מהמפה, ואם הוא חי עם ישראל בדיעבד כזה, ודאי וודאי שהדברים האלה הם דברים חמורים ביותר. יש לי סיפורים מכאן עד החדשה. פעם היו כאן, גם אצל האתיופים, לצערי הרב, יש לפעמים בעליות שהיו אז ולפני הרבה שנים, הסתננו כמה נוצרים, שלא יהודים. אז אני זוכר, הייתה כאן קבוצה של בנות אתיופיות, מכון אורה, מה שנקרא. והמדריכה שלהם אמרה לי, תדע לך, בתוך הקבוצה הזאת יש שתי בנות שהן נוצריות והן מיסיונריות, לא סתם. הן מנסות להשפיע על הבנות להתנצר. טוב, והן מחביאות את זה. אבל אני גיליתי אצלהם את המדריכה אמרה, את הברית החדשה וכאלה פרוספקטים של המיסיון וכל הדברים האלה, ויש להם את הדבר. אז אני, איך אני אגלה את זה? הם הכחישו את זה, אמרו, מה פתאום? לא, אנחנו בסדר גמור, לא, יהודיות, הכל בסדר. אז קראתי אותם אליי לחדר, שתי הבנות האלה, עשיתי להם תרגיל. אמרתי להם, תראו, אתם בטח שמעתם על אותו האיש. כן, כן, ודאי, שמענו על אותו האיש. התחלתי להגיד כמה הוא בן אדם טוב, כמה הוא זה, הוא, היא. אני רואה הם זורחות כולם, הם מה זה, כמו ירח ככה. רק מדבר כל כך יפי. ופתאום החלפתי את הדיסקט. ואמרתי להם בשפה של הג'ונגל, תדעו לכם, הנוצרים שותים את הדם של היהודים מכאן, מהצוואר. בגלל אותו האיש. שותים לנו את הדם מהצבא. יש חיות בג'ונגל שהן שותות את הדם. הם קמו, התחילו לצעוק עליי, איך אתה יכול להגיד דבר כזה על אותו האיש? אמרתי, טוב, עכשיו תשמעו. אתם נוצריות, אתם מיסיונריות, נכון? אז הם הודו לי, כן, אנחנו מיסיונריות. אמרתי להם, בטוב, אני לא רציתי. אמרתי, תלכו לאן שבאתם, מה אתם באות לכאן? הישיבה, זה לא המקום שלכם, לקחו את הפקלאות שלהם ועזבו את המקום. אבל זה הקנה מידה. הקנה מידה, האמונה באותו האיש, זה עושה את האדם לנוצרי. וגם צריך להיזהר מאותם אלה שנקראים ידידי מדינת ישראל, וצריך מאוד מאוד להיזהר מהם. שמאחרי זה יש תרגיל ידוע מפורסם, הולכים מהצד כאילו אוהבים אותך, אבל המטרה היא לנצר אותה. צריך מאוד להיזהר מזה, כן. בבקשה.
אם שיהודי שימו מי את הדף שלו, עדיין שהיהודי, רק אם שהיהודי נשמע.
נכון.
הם מודעים לזה?
הנוצרים, מה אכפת להם? הם רוצים רק מה? הם רוצים לנצר. אבל מבחינת ההלכה אתה צודק. גם יהודי משומד שיתנצר, מבחינת ההלכה הוא עדיין יהודי. הוא רק מה? צריך לעשות תשובה. צריך לחזור בתשובה, זה הכל. אבל מצד הנוצרים לא אכפת להם, זה לא יהדות. הם עיקר לנצר את היהודים. הם עושים מאמץ גדול מאוד לנצר את ה... להשפיע על אנשים. כן, בבקשה.
אז הוא עדיין בגדר יהודי, זאת אומרת שכל הנוצרים יהודים.
סליחה? לא, הנוצרים הם לא יהודים בכלל. אבל יש ביניהם כאלה יהודים שהשתמדו, והם לצערנו הרב, הם מאמינים באותו האיש, גם קוראים לעצמם שהם מאמינים באותו האיש, והם יהודים מבחינה הלכתית, כי האמא שלהם יהודיה, אבל הם צריכים לעשות תשובה, להתנקות מאותה דת, מאותו דבר. ואני זוכר פעם אחת הייתה כאן, ותבינו את המאמץ העליון שהם עושים בשביל לגרום לנצר יהודים. לפני שנים רבות, זה גם היה לפני הרבה שנים, הייתה בחורה אחת סטודנטית ברחובות, חקלאות, פקולטה לחקלאות. ושם היא התאהבה בבחור צ'יק אחד נוצרי. קורה דבר כזה. היא התאהבה בו, ומסתבר שהבחור הזה היה מיסיונר. והוא השפיע עליה ללכת לחוגים לתנך, שזה היו של יהודים משומדים, והיא יום אחד באה לאבא שלה, שעורך דין מאוד מפורסם בירושלים, ואומרת לו, אבא, אני מאמינה. חשב שחזרה בתשובה, אני לא דתי. אומר, לא, לא, אני מאמינה באותו האיש. האבא היה ממש כמר ככה, לא ידע מה לעשות עם עצמו. אז הוא בא אליי, שלחו אותו אליי, בא, איך להציל את הבת הזאת. אז הוא בא אליי, סיפר לי את הסיפור הזה עם אותו סטודנט, ועם הבת שלו שהתאהבה בו וכל הדברים האלה, והפך אותה, רצה לנצר אותה. אתה אמר, שלח אותה אליי, את הבחורה הזו. היא באה אליי, והתחלנו ללמוד אורות. אני עד היום זוכר, ישבנו, למדנו אורות, אני קורא והיא קוראת כאן, נצא להסביר לה. ואז שאלתי אותה, תגיד לי, מה הבחור הזה בפקולטה לחקלאות, מה הוא הציע לך? הוא אומר, הוא הציע לי נישואין, הוא רוצה להתחתן איתי. אבל היא אומרת, אני תוך כדי כך שהוא רוצה להתחתן איתי, אבל אני אומר לה, תראי, אני מבקש ממך, שמתי לה מוקש, כמו שאומרים, תגידי לו שאת רוצה להתחתן איתו, אבל לא להתנצר, תראי איך הוא יגיב. אם הוא יגיד מוכן, אולי. אבל אם הוא יכעס עלייך, תדעי לך, יש לך בעיה גדולה. היא באה אליו, והיא בחורה תמימה כזאת, היא באה אליו, כן, נשואים, נשואים, אבל מה יהיה אם אני לא אתנצר? מה? איזה כעס, איזה צעקות. היא באה בבעלה בחדרה, היא אומרת, הוא אוהב אותי, ומה זה אוהב אותי? הוא רוצה לנצר אותי. והיא התחילה ללמוד במכון אורה, הבחורה הזאת, לפני קרוב ל-30 שנה, והתחתנה עם תלמיד חכם רב בישראל, והיום ברוך השם יש להם משפחה וילדים וכל הדברים האלה. דוגמאות, וזה קיים לצערנו, גם היום צריך מאוד להיזהר מהמיסיון. נכון, זהו הקנה מידה. הקנה מידה לנוצרים, אם אתם עושים פעם לברר, אם אדם אומר שהוא מאמין באותו האיש, תדעו לכם, הבן אדם הזה הוא נוצרי. ואנחנו כיהודים צריכים להתרחק ממנו כמו מאש. שאלות עד לכאן. אין שאלות. כן, בבקשה.
אם יש את אנשים האלה שמסתובבים בתוך העם הזה שיושב בארץ, והם משכנים את האנשים כאילו לתת את האמונה, אז למה הרבנות או המדינה לא דואגת לגרש את האנשים האלה?
אתה צודק. יש לנו לצערי הרב, יש, אומרים שיש אלפי מיסיונרים בארץ הזאת שמסתובבים ומשפיעים, שוב פעם, למי הם הולכים? למי שבמצוקה, הם עושים להם כל מיני הצעות כאלה ואחרות. אבל המדינה יש לה חוקים שלה, לא חוקי התורה. והמאבק במיסיון הוא לא, הוא מורכב, הוא לא פשוט. אי אפשר לעשות כל דבר. זה בעיה, זה כל הזמן מתנהל מאבק נגד המיסיון, אבל במוגבל לפי חוקי המדינה, אתה מבין? לצערי הרב, אבל בעזרת השם, גם זה ייעלם. יותר מזה, כל הנצרות תחזור בתשובה. אומרים, למה הנצרות, הרי הסמל של הנצרות זה חזיר. הסמל של המוסלמים זה גמל. ידוע שיש חיות שמרמזות על זה. עכשיו, למה חזיר? מה העניין של החזיר? חיית מאה וכל הדברים האלה. אבל אומרים חכמים שהמילה חזיר מלשון חזרה בתשובה. ככה כותב הרמב״ם שלעתיד לבוא הנצרות וגם האסלאם. שואל שאלה, למה אלוקים הביא את הנצרות ואת האסלאם לעולם בכלל? הרי הכל מעט השם. למה הוא הביא אותה? הוא אומר, זה להביא את היהדות, את הערכים של היהדות בדרך עקיפה אל המין האנושי. כי גם הנצרות וגם האסלאם, הם הפיצו בעצם את הערכים היהודיים לעולם. אבל לעתיד לבוא, הנצרות תתפקח, גם האסלאם, אני אחזור בתשובה, והם יבקשו סליחה מהעם היהודי, ויגידו, יש דברים בתוכנו שהם היו שקר וכזב, כולל אותו האיש, כל האמונה. אבל הם יישארו עם הערכים של נביאי ישראל. זה מה שיהיה בסוף. אז כולם יחזרו בתשובה. ואז שכולם יחזרו בתשובה, אז ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד.